מחצית שנה עברה וסחבנו, זו הייתה מציאות לא פשוטה, הנבואות הקשות האלה. אנחנו קצת קראתי לזה וחראתי להם ברית שלום, סוף סוף נחמה. כל זאת כבר, טו בשבט. מחרתיים, כמה אפשר לסחוב. אז עשיתי פה דילוג נאה של 9 פרקים. שבוע שעבר סיימנו, תודה רבה. שבוע שעבר סיימנו את פרק כף ד', היום אנחנו מתחילים את למד ג'. למה החלטתי לעשות את הקפיצה הזאת? כי בעצם הנבואות מכף ה' עד למד ב' עוסקות בגויים. המונים, אוהבים, הנביא אפשר לצפות, לא מאוד נחמד אליהם. יש נבואות מקבילות בספר צפניה ליחס להמונים. אבל הרגשתי שאני לא יכול להתעלל בנו כל כך הרבה. אנחנו חייבים קצת לראות נחמה אחרי כל הזוועה שראינו עד פרק כף ד' ביחזקאל. פרק למד ג' מתחילה נחמה.
הנבואות ממשיכות עד למד ג'.
כלומר, בעצם יש לנו החלוקה של הספר, זה מא' עד כף ד', זה הנבואות הנוראות. עוד לא קורה שום דבר. יחזקאל עצמו לא מפעיל את הנבואות האלה, רק אומרים לו להגיד, שזה סוגה גאונית. זה קצת מזכיר מה שדיברתי כמה פעמים על הסוגה שנקראת שער ההקדמות, או אפילו שער הגלגולים, כן? בעריכות דיברנו מזה שנה שעברה. איך שער הגלגולים, בסדר, זה נוגע לדיבורים של אחרי צהריים היום, זה אחד משמונת השערים שכותב לנו מהרשו, רבי שמואל ויטל. ואחד השערים החשובים זה שער הגלגולים. אתה מתחיל, ושנה שעברה העמקנו בזה עם הבאור בני אהרון של רבי אהרון הרסי, מגדולי מקובלי בגדד, תלמיד הבן איש חי, ואתה מחכה להגיע לספר אחרי 39 הקדמות, וכשאתה מסיים את ההקדמות הספר נגמר. אז פה בעצם 24 פרקים הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, תנבא, הוא בכלל לא פוגש אותם. הוא לא אומר להם, בלייב הוא לא מדבר. כל מה שיש לי זה לפרוטוקול, כל הנבואות שהקדוש ברוך הוא אומר להגיד. זה סיימנו שבוע שעבר. עכשיו דילגנו מקפי עד למד ב', שזה נבואות להמונים ולמואבים. כלומר, אתם אלה שבעצם תיפרעו מעמי ישראל, אבל אני גם יוכל לכם את הראש על זה. והנה, כאמור, עשינו דילוג. הגענו לפרק למד ג'. פרק למד ג', מצאנו מי הבעייתיים. אנחנו נראה את זה. אנחנו נגלה את רואי עמי. שהם מתעללים בעצם בכולם, בכל השמים המנהיגים. והיחידה הזאת, כן, שהנה אנחנו לפתחה, נבואות הנחמה, אתם הרי ישראל, גם לא, הייתי חייב לעשות את הדילוג הזה בגלל הפסוק, ונתן עץ השדה את פריו וארץ ייתן את יבולה. אמרתי, אם לא נלמד עכשיו את זה, בפתח ט"ו בשבט, מה נעשה? כן, בסוף ספר חזקאל וספר עמוס, הכל כך קשים, הם נבואות הצמיחה שאנחנו חוזרים לפה. זה בכלל מעניין, ראוי להאריך בזה, מתי ט"ו בשבט נהיה חג. סתם, אפילו היסטורית. אז אם כן, היסטורית, אני חוזר שנייה לפרק שלנו, אנחנו מעט אחרי החורבן. חורבן הבית הראשון, לערך 2590 שנה מהיום, אנחנו חוזרים אחורה, והיא ב-12 שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים למור הוקטע העיר. אין לנו בכלל תיאור מה קורה. כל התנ״ך. מה כן יש לנו תשעה באב? מגילת איכה. כמו שחז"ל קוראים לזה ספר הקינות שכותב ירמיהו. אבל התיאור, והם נכנסים לפידים ושורפים אין לנו. כלומר, הכל באיזה רטרוספקטיבה, פתאום מגיע הוואטסאפ לבבל, מגיע הפליט, נשרפה העיר, הוקטה העיר. ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי מאוד. רגע לפני שהוא מקבל את הידיעה, הקדוש ברוך הוא מעדכן אותו, אנחנו מדברים, יש פה מחלוקת פרשנים, כמה זמן עבר מאז החורבן. המחמירים אומרים שנה וחצי, המקילים מדברים על 5-6 חודשים.
מה זה בעשירי? בחודש עשירי?
כן. לא, כלומר... ב-12 שנה, בעשירי, בחמישה לחודש. אני חושב בחודש העשירי, בחמישה לחודש העשירי. שבט. יוד שבט. חבד, עשו איתפך לתאריך הזה. אי שבט, סליחה. ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בוקר, ויפתח ולא נעלמתי עוד, ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם יושבי החרבות האלה על אדמת ישראל, אומרים לאמור, אחד היה אברהם. ואיפה כולם כבר מכירים, כן, זה נורא משעשע. לא למדנו תנ"ך, אבל חסידים, דרך ליקוטי מוהר"ן, אם יודעים ש"ס, יודעים תנ"ך. אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. מה הטענה? סתם דמיינו, נחרב הבית, אלה יושבים שם כבר על נהר כבר, בווילות, בשישה חדרים, בחימום תת-רצפתי הזה. איך אמרתי, כל אדם שהוא גר ביישוב ממוצע ביהודה ושומרון, שני עשורים עוברים עליו על החימום תת-רצפתי הזה. כל מקום אני בא, יש לי גיסים, זה, אתה נושא, הולך אופרה, על מה מדברים? אתה מקשיב סוף התביל? חימום תת-רצפתי. אתם עושים חימום או לא? 20 שנה זה הולך על זה. עכשיו מסתבר, כשהייתי אצלו לפני 5 שנים זה הנושא, 10 שנים זה הנושא, הוא קבלן, אז 15, על זה מדברים, חימום תת-רצפתי. נחרב הבית. מה הם טוענים? קמינים.
מה? יצוק, לא
יצוק. כן, זה הסוגיה. מה טוענים יושבי הארץ? שזה מעניין. הוא בעצם לא מקבל דיבור למה קורה סביבו. מה קורה בארץ? מה הם טוענים? רגע, הם מסבירים למה הם הלכו או למה הם נמצאים?
אברהם לבד דרש לארץ, גם אנחנו הלכו הרבה יותר.
אבל מי אומר את זה? איפה הם גרים? אוקיי, כלומר יש לנו פה את הנטורי קרתא, נכון? אלה שנאחזים אחרי הפינוי של עמונה, הם עדיין שם, נחרב, הוא שם.
הם כמו אברהם, העברית דל רק שהוא אחז והם רבים.
ולכן מה?
הם נאחזים אבל.
כלומר, אתה הנביא, אתה השמאלן, אתה אמרת, אתה הלכת עם הבורגנים, עם אלה שוויתרו, אלה שירימו ידיים, אנחנו נאבקים. ואם אברהם החזיק את כל הזכות על הארץ והוא היה אחד, אנחנו רבים, אז יש לנו, זה נורא חזק, כי הוא מדבר פה בשפה מוסרית, הזכות שלנו, הם טוענים, היא זכות מוסרית על הארץ. אתה טוען שעשינו עבירות ואין לנו זכות מוסרית, אנחנו אומרים, עצם זה שאנחנו רבים, יש פה קהל רב של יהודים, בין כך ובין כך קרויים בנים, בין כך ובין כך הארץ שייכת לנו. לא, לא תיאורטי בכלל, כי הנביא אומר להם בעצם, אתם לא אמורים להיות בארץ, אתם לא ראויים לארץ, תימתם, כן, תסתכל נגיד פסוק כ"ה, לכן אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, על הדם תאכלו ועיניכם תישאו על גילוליכם ודם תשפוכו וארץ תירשו. הארץ, אתם לא ברמה. כן, זה אגב, האתוס הזה של רק יהודים שבמעלה רוחנית גבוהה שייכים לארץ, אנחנו רואים כבר בראשונים. שהראשונים מתנגדים, בעיקר באשכנז, לעלייה לארץ, מאיזה סיבה?
לא חושב טוב.
אבל זה אפילו אימה, זה כמו האימה היום של לעלות להר הבית. לא מזמן התקשר אליי אחד מראשי הישיבות של המוכרים והחשובים בציבור ואמר לי, לא, בכל, אתם עולים להר או לא? עכשיו, לך תדע לאיזה בור הוא הולך להפיל אותי, כאילו, הוא מאלה שעולים והוא רוצה ש... אמרתי לו, אנחנו שומעים לזקני הדור, שזה כנראה תשובה, לא יודע איזה רוח הקודש נזרקה בי, אבל אני אגיד לך, אני הייתי ליד הרב צבי יהודה, שסבא של הרב ראם בא ואמר לו, צריך לעלות להר הבית, הוא אמר לו, נו, עוד שתיק עלי קורס. זהו, זה היה...
מה זה
שתיק עלי
קורס?
קרט קטן. עוד קרט הוא אוסף לו. כאילו בעצם היה לו מוד כזה שאנחנו לא ראויים, בסדר, הפחד כאילו האימה ההלכתית. אז עשה לי סללום שלם, אומר, בן איש לאשתו, אדם פורש, מספק ספקה מתהפך, אבל פה קראת מפורש, ותמידי חכמים מופלגים, בסדר, עשה לי סיבוב שלם על זה שאנחנו לא במעלה. אותו דבר, טוען יחזקאל כנגד יושבי הארץ, אתם לא... אני עליתי פעם אחת, ואז אני לא יכול. היה לי כל כך כאילו, אתה בדבר עצמו, וזרים הולכים בו, אז אני לא מצליח. היה לי מלא פעמים שכבר טבלתי וכבר התכוננתי, לא הייתי יכול. אבל אני מבין עכשיו שזה קצת משתנה שם. לא, בכל זאת גם... סוגיה גדולה. קיצור. בעצם לגור בארץ זה פריבילגיה. ופה מתרחש המהפך. כלומר, אם הטריוויאלי היה שיהודי גר בארץ, נחמד, לא נחמד, צדיק, פתאום החטא מייצר פה איזה עיבר הוא נוסק להשם, מייצר איזה פריבילגיה רק אם אתה במעלה. ובמובן מסוים, האתוס הזה הוא אתוס יהודי שהולך עשרות דורות. כן, אבל פה זה נפרע. פה פעם ראשונה שזה נפרע. התורה מדברת וזהו, ואז גרים, ואנשים יש להם קמין, לא קמין, בלי השאלה אם הם קמין לתפילה. ופתאום יש... פתאום זה כאילו עובר לעשייתם. תבין, הם יש להם קלף, אנחנו גרים בארץ. לא, זה שני עשורים, זה בכל המקומות, זה לא... קמין זה מילא, זה... כאילו זה מעניין לראות איך בסוף, אוקיי, זו שאלה למה יעשה. עמדתם על חורבכם, עשיתם תועבה, ואיש את אשת רעהו תימאתם, והארץ תירשו? כלומר, הזיקה לארץ, היא, כן, עד היום, מי ששלחתי איזו הקלטה, שהוא לא על אף אחד מכם, הוא דיבר באיזה עצרת שמאל האחרונה. אז הוא ציטט מהרמב"ן, אותו נועם, שהוא אומר שהרש"י הראשון, אותו ימצאו בחק המתנחלים. מה עם הרמב"ן הראשון? הרמב"ן הראשון זה לא כוח מעשה וגיד לעבוד, זה לא כוח. זה אם לא ראויים ולא מתנהגים במעשה מוסרי, לוקחים את הארץ כאשר קרה את הגוי. אז פה בעצם כל הנבואה הזאת הקלאסית בסוף ויקרא, בסוף דברים, פתאום פה זה נפרע. יחזקאל אומר, אתם לא במעלה של הארץ, איך אתם בכלל ראויים לגור בתוך לגיון של מלך? מה הם טוענים? יש פה תוספתא שהתנאים מנסים כולם להבין מה טוענים אותם יושבי הארץ. דרש רבי עקיבא, הרי הוא אומר, בן אדם יושבי החורבות האלה ולא דברים קל וחומר. ומה אברהם שלא עבד אלא אלוה אחד ירש את הארץ? אנו שעובדים אלוהות הרבה אין עוד דין שנירש את הארץ? מה אתם אומרים על הקל וחומר הזה? זה תמים או זה אירוני? הוא כאילו עם אחד קטן קיבל את כל הארץ, אנחנו עם גלריה.
אחד בטוח.
אתה יודע, מנסים. רבי נחמיה אומר, מה אברהם שלא היה לו אלא בן אחד והקריבו ירש את הארץ? אנו שבנינו ובנותינו הקריבים לעבודת כוכבים נודין שנירש את הארץ? אני לא יכול שלא לקרוא את זה באירוניה. עכשיו, למה זה כזה נפלא מה שהתנאים עושים להם? כי מה עושים התנאים ליושבי ירושלים אחר החורבן? כלומר, הם פשוט יושבים, נגיד, אני חושב היסטורית זה, כמה מר? 800 שנה? כמה זה רבי עקיבא אחרי חורבן הבית הראשון? לא, פחות. 480? כמה מאות? למה? 70 גלות, 70 גלות ראשונה, ואז יש לך עוד 410 בית, 420 בית שני, אז יש לך כמעט 500. אז בא רבי עקיבא, 500 שנה, תחשוב, אנחנו היום מדברים על גירוש ספרד, וכאילו פותח עליהם, כאילו אין לך אירוניה גדולה מזאת.
כאילו מצייר
אותה בעולם מקביל,
כאילו.
עולם מקביל, אבל הוא כאילו...
השכר בעונש שם הוא אחר.
אבל הוא מביא אותם לקצה של הגיחוך גם. כאילו, אברהם אבינו עבד אל אחד, קיבל את כל הארץ, אנחנו עובדים גלריה שלמה, לא מגיע. זה כאילו הפך כל התפיסה, מה זה ייחוד השם.
אבל כאילו, יכול להיות שהם באמת טוענים ככה, הוא לא יודע.
אני אומר, זה כאילו שהאבסורד הופך למציאות, זה תיאטרון אבסורד מושלם. הנה, יכול להיות שבאמת התנאים... חברו את זה כל כך אירוני, אבל ככה זאת הייתה המציאות. בלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מה אברהם שלא היה לו במי לתלות ירש הארץ? אנו שיש לנו במי לתלות אין עודין שנירש את הארץ? מה זה במי לתלות? איך?
לא היה לו אבא שהוא קיבל ממנו את האב.
זהו, אנחנו, כבר יש לנו ירושה מאבותינו. עכשיו, פה אני מרגיש שזה כבר נהיה יותר רציני, עכשיו תראו את הוואני אומר. ואני אומר, ומה אברהם שלא נצטווה אל המצווה היחידית ירש את הארץ? אנו שנצטווינו על כל המצוות אינו דין שנרש את הארץ? תדע שכן תשמע מתשובה שנביא משיבה, נתה למד, שנאמר, כה אמר השם על אדם תאכלו, עמדתם על חרבכם, על אדם תאכלו ואת הארץ זה איבר מן החי, ונחם תיסו על גילולכם זה אקום, ודם תשפוכו זה שפיכות דמים, עמדתם על חרבכם זה עינוי דין, גזל עשיתם תועבה זו משקף זכור, ואיש את אשת רעהו תמאתם זו גילוי ערווה. ולא דברים קל וחומר, מה שבע מצוות שנצטוו בני נוח לא עשיתם לפניי, ואתם אומרים נירש את הארץ, ורואה אני את דבריי מדברי רבי עקיבא. כלומר, מה רבי עקיבא מציע, ומה אותו סתם, אותו אני אומר, מה הוא מציע? בוא ננסה רגע להבין את הטענה שלהם ברצינות. בסדר, רבי עקיבא ורבי נחמיה יביאו את זה לאירוניה. אני חושב שהעשייה השנייה של התנאים טוענת פה טענה יותר רצינית מבחינה הזאת. מה הם טוענים? כן, בסדר, אבל מה התורף? אבל יש איזה, אבל יש דווקא מין, יש דווקא מין האם אני מקיים או לא. פה הסיפור זה האם נצטוויתי. אני כאילו, בסדר, מקיים או לא, אל תפוס אותי בקטנות, נו די. אבל כאילו, אבל זה נורא חזק שכאילו מבחינתם ההתעקשות האם אנחנו מקיימים או לא מקיימים היא הפינאט.
המעמד הוא מתוך זה.
המעמד? הצטוויתי. זהו. כאילו, בוא לא נרד לרמה כזאת, לא אתה ולא אני ברמה כזאת שנבדוק את אורך השרבול ואת אורך הציצית, עזוב, ומה גונבים, לא לכבודך ריבונו של העולם ולא לכבודנו. תכנסת אלינו ברצינות, זהו, זה לדורות. כאילו, יש פה איזה, בסדר, בשפה שנדבר אותה עוד שעה, יש פה איזה חשיבה של מוחין, לא של מידות. שהנהגת הייחוד, מה שרמחל יגיד לנו בכלל כף דלת. בסדר, יש פה איזה עלייה לחיק אבא ואמא, אל המרחב הגבוה, הידי. אנחנו שם. בסדר, בסוף, נו, מה? מה האנוש כי תזכרו? אל תבחן אותנו שם. אנחנו הלכנו איתך. אנחנו ראויים לזה. זה כמו כאילו, לבחון כל מערכת. כן, זה כמו שחרדים מנסים לשכנע אותך שבעצם הצבא לא צריך היום כלום, וזה מערכת שמבזבזת כסף, וזה שהם לא מתגייסים, זה רק חוסך למדינה כסף. המדינה צריכה להגיד תודה. יש סברה כזאת, אבל כאילו, עזוב, תשאיר למדינה את השיקול הזה. אז פה, הם כאילו באים מבפנים כזה. באמת אנחנו הרבה יותר שווים מאשר הבחינה הזאת, הנהגת המשפט. זה. זה טיעון נורא חזק. יש בזה משהו, פתאום זה פעם ראשונה, בזכות הדברים האלה של התנאים בתוספת, שהבנתי מה הם רוצים. הנה, עזב אותך. זה, שמה? נכון. לגמרי. עכשיו, אוקיי, אז מה כן חשוב? מה כן חשוב? אני אומר, איפה נגיד אני שם את החסידות? מה החסידות אומרת לך? העיקר שאתה יהודי, שאתה בסיפור הגדול. סיפור הקטן, כאילו, אתה משמן תגריז, ואני, הקדושת לוי, רואה עד כמה, כלומר, בהנהגת המשפט, אבל לוי יצחק לא עובר. לא משכנע, אבל בהנהגת האיחוד הוא משכנע. כן, יש פה משהו שהוא, הוא נורא עכשווי. הסיפור הוא הרבה יותר גדול מהיום יום. יש פה סיפור עקרוני. אנחנו מזהים את סגולת ישראל באנשים, שאתה אומר להם, סגולת ישראל, הם רוצים להרוג אותך. אבל הצלחנו להרים את המערכת מעל הנהגת המשפט.
אבל בעצם הוא ינמת למה חרבה ירושלים.
בסדר, זה לפתחם, אבל הטענה פה היא טענה. יחזקאל לא משתכנע.
לא, גם אם כן, סבבה, אחלה רעיון, קונספט
נחמד. תפסדנו מלחמה, תפסדנו. אתה לא בחשבון הזה, אנחנו באים להזכיר לך את האהבה שמעבר, אהבה שאינה תלויה בדבר. בסדר?
אבל לא אכפת לנו מה שקורה מהמציאות, כאילו.
לא. לא. להפך, פה נשארו צבא קטן וחכם.
יש להם אבל איזה זיהוי, זיהוי מאוד חזק, דברים כאילו שאתה אמרת, שהם לא יבואו, כאילו אנחנו אחרי הרבה שנים של גלות נוצרנו, כל מה שקנתנו בזוף, הדמונים, וזה שיש את השכינה שהולכת עם ישראל החוצה. פה זה מבירה לפני זאת, הזיהוי שלהם, ההגדרה העצמית שלהם היא קשורה לשיעור שלהם בארץ. הם לא יכולים להגדיר את עצמם בלי ארץ, לכן אחרי כל הטענות האלה, הטענה, האיש הוא שאנחנו כן שייכים לארץ. הוא לא יבוא ויגיד, בסדר, אז אם אין מצוות וזה לא משנה ואתה בחרת בנו, אז גם אתם שאני ארץ. זה לא הסיפור, טוענים פה לארץ.
אבל למה? כי זה זה. כלומר, הניסיון לטעון שיש פה סיפור אחר, שהדבר עצמו הוא תלוי בסיפור האחר, זה נראה להם לא רציני. כלומר, אני אוהב אותך רק אם תוריד את הכלים, תדע מעד הפה גמרא או תדבר שוטף אנגלית, זה לא הסיפור לעומת מה שבאמת יש בינינו. ומזהים פה נקודה שמסתבר שאחרי החורבן זה הדבר הראשון שיחזקאל מנבא. יש פה טיעון, פעם ראשונה אתה רואה טיעון כאילו.
הם מדברים, הם מבקשים את הארץ למרות, בלי הקדוש ברוך הוא?
זה אפילו לא המקום הזה. זה מעבר למעשה. כלומר, יש דברים בחיים שהם חורגים מהנהגת המשפט. נכון, אנחנו אוהבים את המדינה למרות שהיא לא משהו. זה, זה. אנחנו לא נכנסים איתה, כן, אם אתה נכנס לרזולוציות כאלה, אתה תגלה שבכל מערכת יש שחיתות, ויש בטלה סמויה, ויש אינטרסים ואינטריגות, ושאתה שומע חדשות, ככה זה נראה. ועדיין רוב האנשים מבסוטים. למה? כי הם מחוברים לפה מעבר, מעבר להכל. זה מה שהוא טוען. זה בעצם, זה הטענה של הקדוש ברוך הוא. בסוף אתה טיפול וטיפול על שחיתות שאין, איננו הרות גם. מה?
מקריבים ילדים בגמנינו ולא בשביל זה התחתן.
אבל זה טענה גם נורא כאילו, בבסיס יש פה משהו נורא עכשווי, שיש פה סיפור ואל תפוסתי על הפרטים.
כן, פרטים, מה נשאר?
נכון, אוקיי, אז פה בא הנביא ואומר לך לא, תעצור, כה תאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים חי אני אם לא אשר בחרבות בחרב יפולו ואשר על פני השדה לחיין את הטיב לאוכלו ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו. ונתתי את הארץ שממה ומשמה ונשבת גאון עוזה ושממו הרי ישראל מעין עובר. וידעו כי אני אדוני בתיתי את הארץ שממה ומשמה על כל תואבתם אשר עשו ואתה בן אדם בני עמך נדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים ודיבר אחד את אחד איש את אחיו למור בואו נה ושימו מה הדבר היוצא מאת השם. ויבואו אליך כמבוא עם וישבו לפניך עמי ושמעו את דבריך ואותם לא יעשו כי אגבים בפיהם הם עושים אחרי ויצעם ליבם הולך. הם בעצם מסתכלים עליך וצוחקים עליך. והנה להם כשיר אגבים יפה קול ומטיב נגן ושמעו את דבריך ועושים אינם אותם. כאילו, נו, הכל איזה בדיחה, אנחנו אוחזים כל כך חזק. זהו, ובעצם הופכים את יחזקאל לבדיחה. עכשיו, הטיעון של הנביא הוא טיעון שבעצם אומר לא. כל הנביאים, הסיפור שלהם זה אחיזה במציאות התחתונה של המעשה. אין דבר כזה ברית מעבר למעשים. כן, יש פה שבירה חזקה לצד של הפרקסיס. אתה לא מכונן, חברה מוסרית, אין שום ברית. כן, זה מה שהנביא מנסה להשריש בנו כל כך הרבה זמן. הסיפור זה פה, העבודה זה פה. כן, זה הייחוד זון, זה לא אבא ואמא, אנחנו פה. הם באבא ואמא. זה המבוא, אומר הנביא, לקריסה טוטלית של כל המערכות. בסדר, זה, אני חושב יש פה מאבק רוחני, כאילו, בין הטיעון של, של ישראל שנשארים בארץ לטיעון של הנביא. אין לנו שום דבר חוץ מעולם המעשה. כן, אנחנו צריכים להבין, אוקיי, איפה תורת הרב קוק פה, שמדברת על, על משהו אחר לגמרי. על, על סיפור נשמתי שלגמרי לא מתגלם במציאות. השלב הבא של הנביא יהיה לדבר על המנהיגים. בן אדם ינבא על רועי ישראל, ינבא ואמרת להם לרועים, כה אמר אדוני אלוהים, אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, הלא הצון יראו הרועים. את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשו, הבריאה תסבחו, הצון לא תראו, את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפאתם ולנשברת. לנשברת לא חבשתם, את הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחזקה רדיתם אותה ובפרך. זה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא בא מצד עם ישראל. אוקיי, המשימה הוא שלמה, עכשיו אתם בחול. הבית נהרס ונחרב. עכשיו מה? לכאורה פה הייתה, המסך היה אמור לרדת, והתנך היה אמור להסתיים. זה, נגמר. כלומר, בפסוק, הוקטה העיר, נגמר. התנועה של יחזקאל זה אחרי הכל, זה הנחמה למרות השבר. זה אני חושב, פה מתחיל היהודי. הוא לא מפסיק בפרק למד ג' מלו, הוא ממשיך בפרק למד ד', הוא אומר, הכל קרה כי לא עזרתם לעמי, ותפוצנה. כלומר, אני בא מצד עם ישראל אליכם הרועים. הקדוש ברוך הוא עובר צד. לנחמה. מה שחזק זה מה שאתה אומר, שבעצם הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא שכנע אותנו שהוא לא בצד שלנו, עכשיו הוא עובר לצד שלנו. כי מה? כי הוא זיהה פונקציה רעה חדשה, שזה ההנהגה. כן, ש... אני נלחם איתך, אבל שיש לנו אויב משותף, אנחנו חברים. הקדוש ברוך הוא עכשיו, יחד עם ישראל, יוצא כנגד הרועים הרעים. ותפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה, לכל חיית השדה, ותפוצנה. והוא מעריך פה, דלגו ליהודה א', כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני ודרשתי את צוני וביקרתים, כבקרת רועה עדרו ביום היותו בתוך צונו נפרסות, כן אבקר את צוני, והצלתי את הם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. למה בעצם הייתה הגלות? בגללכם. עם ישראל לא השם. כלומר, אחרי שהשלמת את המהלך, סתם תחשבו על זה, נגיד, אתה בכיתה ויש לך איזה מופרע ואתה מעניש אותו. אוקיי, הוא בעונש, עכשיו מה? הוא לא עוזב אותך. הרבה יותר ממה שהוא לא עזב אותך בשיעור. האופציה היחידה שלו להטריד אותך גם בהפסקה זה שהוא בעונש. אפילו הפסקה אין לך. כלומר, אוקיי, הגליתי אתכם. ואז מתחבר גם לי וגם לכם שאנחנו תלויים ואחוזים אחד בשני. כלומר, המניה שנקראת ישראל, מי שחתום עליה זה הקדוש ברוך הוא, שהיא נופלת, הכל נופל. אין כלכלה אחרת. כן? שהכלכלה קורסת, שטבע, שהמניות של טבע קרסו, כולנו הפסדנו מזה. ומי שלא הפסיד, איך אומרים? זה גוף ההפסד. כל מי שיש לו חוש בכלכלה הפסיד מזה, כי אנחנו אחוזים, זה כל ישראל ערבים זה בזה, במובן הכי קפיטליסטי. המניה של עם ישראל נופלת, גם הקדוש ברוך הוא נופל, ולכן אנחנו חייבים פה למצוא מישהו, והנה הרועים האלה, ונבואת הנחמה של יחזקאל נאמרת, פעם ראשונה ביחזקאל המדלת, אל מול הרועים. אחר כך, לפני זה היה אל מול הגויים, עכשיו זה אל מול הרועים.
זה אומר לכם עצמו, הוא כאילו זה
כן, רק שם עם ישראל הוא לא פונקציה.
כן.
פה הוא פונקציה.
פונקציה ואז עובר למנהיגים.
אז עובר למנהיגים. ואז והוצאתי מעמים וקיבצתי מארצות והבאתי אל אדמתם וראיתי אל ערי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ במראה טוב וראה אותם. כלומר, אתם היה לכם מלך וזה לא עבד, עכשיו אני שם מוסד חדש. בסדר, בחבד ישר קפצו על זה. כן, אתם מכירים את הסיפור ששזר הגיע לניו יורק, והמזכיר של שזר קרא לרבי מלובביץ' ללובי של המלון, לפגוש את נשיא מדינת ישראל. מה המזכיר של הלובביץ'ר? מה? הפרזידנט מוזמן לבוא לנשיא. ובסוף מי בא? הפרזידנט בא לנשיא. שימו לב איך הנשיא בכל אתרי חבד, איך קוראים לריבלין? הפרזידנט ריבלין. כי נשיא יש אחד. ועבדי דוד נשיא עליהם ורואה אחד יהיה לכולם. מאיפה זה מגיע? מפה. כלומר, בסדר? זה המון חשיבה. המערכת של המלוכה קרסה, ועכשיו יש לנו מערכת חדשה. הנשיאות. הנשיאות זה האנטיגון, זה המענה, זה המענה למלוכה שקרסה. כן, כן, כן. אבל פה בנביא... אז זה מעניין שפה כאילו הוא משנה, עוד רגע נראה את זה. דבר ראשון, אני מעכשיו הרואה, כן הבנתי, הלכתי אתכם לקטע של מלך, מההתחלה לא האמנתי בזה, הנה צדקתי, אני אהיה רצוני ואני ארביצם נאום אדוני אלוהים. כן, שימו לב. איך שם השם נקרא פה? אדנות והוויה, זה כבר לא אלוהים. את העובדת אבקש ואת הנידחה תשיב, ולנשברת תכבוש, ואת החולה החזק, ואת השמנה ואת החזקה השמיד, הראנה ומשפט. בסדר? אני מבין שאין ברירה. כלומר, אם עד עכשיו אני הייתי מולכם, עכשיו, אחרי החורבן, מה נתן החורבן? החורבן מחזיר את הקדוש ברוך הוא לישראל. נורא, אבל פעם ראשונה בכל ספר חזקאל שאנחנו פוגשים אותו. ואתן הצוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין סלע סלע אילים ועתודים, ומעט מכם המראה הטוב תראו, ויתר מיריכם תרמוסו ברגליכם, ומשקע מים תשתו וצנותרים ברגליכם תרפושון, וצוני מרמס רגליכם תראנה, ומרמס מרפש רגליכם תשתנה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני ושפטתי בין סה בריאה ובין סה רזה, יען בצד ובחטף תהדוף, ובקרניכם תנגחו כל הנחלות, עד אשר הפיצותם אותנה אל החוצה, והושעתי לצוני, ולא תהיה עוד לבז ושפטתי בין סה לסה. והקימותי עליהם רואה אחד, וראה את הן, את עבדי דוד. שימו לב, איך דוד נכתב פה? כמה אותיות יש לדוד? ארבע. איך? כן? איפה הוא נקרא דוד עם יוד? ואיפה הוא נקרא דוד בלי יוד? בדברי הימים הוא עם יוד. פעם אמרתי את זה לגרוסמן שכותב עם יוד, אמרתי לו, אתה של דברי הימים, היה מבסוט. זה דוד כבר אחר. ולכן, כל התנ"ך אנחנו צריכים לבדוק, זה דוד עם יוד או דוד בלי יוד. שיש פה דוד עם יוד, זה לא הדוד שעושה את החטא עם בת שבע, זה לא הדוד של שמואל, זה הדוד של דברי הימים. זה דוד כמודל של משיחיות אופקית עד הנצח. זה לא דוד האדם. זה דוד המודל, זה דוד הספירה, זה דוד הסיפור הגדול. הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרואה. איזה דוד? הוא כבר איננו 200 שנה. מי זה דוד? כלומר, למה גם לא אומרים שלמה? בעצם מבחינה היסטורית, הנביא, כן, דבר השם ביד הנביא, יש תחושה שעד דוד העסק עבד. או יותר נכון, מי דוד עד דוד. מי אז העסק יוצא משליטה, מישהו השתלט על ההגה. אנחנו עכשיו חוזרים לנקודה שבה איבדנו את השליטה. כן, כמו בציר ניווט שאתה מתברבר, אתה חוזר לנקודה האחרונה שבה ידעת איפה אתה. חוזרים לנקודה הזאת, חוזרים לדוד. שבעצם יש מלך, אבל הוא כולו בעמדה אחרת. כולו באיזה ביטול הקדוש ברוך הוא, ואני השם יהיה להם... עכשיו זה קשור למה שבדיוק מה שאתה אומר, שירמיהו בפרק ג' פסוק ד' ז' אומר, לא יאמר עוד ארון ברית השם, כלומר, כל הניסיון לתפוס במערכת השלטונית, הדתית, כן, גם האידאה האלוקית כביכול קרסה, גם האידאה הלאומית, ועכשיו אנחנו הולכים על אידאה חדשה. נשיא שהוא עצמו המקדש. הוא עצמו המודל. אין לנו בכלל מערכת שאפשר להחריב אותה. עבדי דוד נשיא עליהם, נשיא בתוכם, כן, זה שוב, הוא מצד אחד חלק, מצד שני הוא לא מלך, שים לב, זה משהו הרבה יותר שוויוני. וחראתי להם ברית שלום והשבעתי חיה רעה מהארץ, וישבו במדבר לבית, איך? מזכל. כן, 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 הסמכות. דין המלך, משפט המלך. נתתי אותם סביבות גבעתי ברכה, והורדתי הגשם בעיתו, גשמי ברכה היו. ונתן עץ השדה פריו, והארץ ייתן יבולה, והיו על אדמתם לבטח. וידעו כי אני אדוני בשברי את מוטות עולם, והצלתי מיד העובדים בהם. ולא יהיו עוד בז לגויים, וחיית הארץ לא תאכלם, וישבו לבטח ואין מחריד, והקימותי להם מטה לשם, ולא יהיה עוד אסופי רעב בארץ, ולא יישאו עוד כלימת הגויים, וידעו כי אני אדוני אלוהים איתם, והם העמי בית ישראל נאום אדוני אלוהים, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם, אני אלוהיכם נאום אדוני אלוהים.
יש פה קשר לעם.
אבל זה מעניין שזה כאילו תלוי בשבירת הממסד. כלומר, העלייה...
גם הארץ, אבל יש פה שהייה בארץ ששוברת את הממסד, זה לא בגלות.
כן, אבל שים לב, כדי להיות ראויים לארץ, אנחנו צריכים לשבור את הממסד. הממסד הזה הוביל אותנו להינתקות מהארץ, והעלייה לארץ היא בעצם כל האוספה הצולעה והנידחה הקבצה ואשר הריאותי. כלומר, בעצם יש פה חזרה אל היהודי עצמו, הוא בלי שום מתווך, הוא בלי הנהגה, הוא בלי מקדש, הוא בלי מלך. עבדי דוד, איזה אתוס שאיתו אנחנו חוזרים. וזה בעצם הפלטפורמה לחזון העצמות היבשות שיש לנו בלמדי למדוו למדזיים. כלומר, פתאום הכל מתחיה דרך המערכת הבלתי אמצעית. כלומר, השבירה של המערכת, כל תורה שבעל פה בעצם מתחילה לא בשילי הבית השני, אלא שאתה לומד נביאים, אתה רואה שזה כבר בשילי הבית הראשון. בית שני זה עדים אחרונים. מבחינה היסטורית, אין לנו מושג מה יצא מבית שני. מה התוצר? היה להם 420 שנה, מה יצא שם? שכוח. אז בישיבות אומרים, מהי חנוכה? תנו רבנן. אוקיי, מה הם עשו הרבנן האלה כל בית שני? כלום. אתה מסתכל, מי חורבן בית שני? אתה יכול להגיד כל 100, בבירור, מה קרה שם? מה התוצר? מה יש לנו? מהראשונה לספירה, מהשנייה לספירה, מתי יש לנו משנה, מתי ירושלמי, מתי תוספתון, מתי מדרשי הלכה, מתי אגדה, מתי... אתה יכול להראות מה יש לנו? בית שני? פוסט טראומה. מבחינה היסטורית, אין לך כלום. מה יצא לנו שם? מה התוצר? לא. בסוף, בסוף, בסוף.
זה
זה גם, זה כבר ש... לא, אבל יש... כל זה הסוף. אבל שוב, איזה מין תוצר זה, כאילו. כלומר, בעצם פה, שנחתם הבית הראשון, אנחנו מתחילים תורה שבעל פה. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כן, אני חושב שמבחינה הזאת, הממסד איננו. כל מקום שיהודי פותח ספר, הוא יכול להיות תנא ופליג. שזה חלק מהדבר הקוסם והמורכב והקשה. אין פה חצרות ביזנטים. כלומר, היה ממסד, היה ממסד של מלוכה, בין אם זה בית יהודה ובין אם זה בית ישראל, הכל מסועב. היה ממסד של כהונה, היה ממסד מקדשי, הכל קרס. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה אנחנו שייכים למציאות שהיא מעבר לאחיזה. ואני יכול להיות שייך אליה, בלי שום הקשר משפחתי, בלי שום...
איפה זה
בסינכרון שלנו? הקטע, לא יודע מה אנחנו מתעסקים היום. אוקיי, נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך. ופה אנחנו בעצם מתחילים את תורה שבעל פה. כלומר, חזון העצמות היבשות, זה מה שאני ככה התחבר לי השנה, זה התחיות תורה שבעל פה. זה מעמד הר סיני של תורה שבעל פה. לקחתי עצמות אדם ונתתי להם תורה, זה בסיני. ויחזקאל, שם בנהר כבר, איפה שהוא נמצא, הוא מנבא על הבקעה הזאת, וזה בעצם מתן תורה של תורה שבעל פה. אוקיי, ואנחנו צריך לראות איזה חידוש זה עצם אל עצמו, מה קורה, אבל סיימנו בעצם את האתוס הזה שהסיפור תלוי בארץ. הסיפור תלוי בהנהגה. עכשיו הארץ תהיה אחרת, זה חזרה אחרת, זה חזרה בלי תיווך, בלי מסך. כן, אפשר לדבר הרבה גם איך זה משפיע עלינו היום. למה זה כל כך מפחיד גם העיסוק בתנך. כן, יש פה משהו ב... הכל נשבר ואתה חוזר בעצם אל הארץ בלי כל המערכת של התיווך שהייתה קשורה איתה. הבלתי אמצעי ממש. זהו, זה אתם ואני מול כל הממסד המושחת הזה. כל תורה שבעל פה יש בה משהו חתרני מול הממסד באשר הוא שהוא נשבר.
אבל בחזרה שוב לארץ.
היום או אז?
לא משנה, כאילו, אוקיי, אנחנו יוצאים לגלות, ואני אומר ש... ואתה אומר, שם יש את הדבר החדש הזה, וכשנחזור לארץ, עכשיו, בגירוש.
כן, היה לנו משהו...
אז מחזירים את הממסד הקודם בצורה מתוקנת יותר, או שזה נשאר...
שאלה מצוינת. עכשיו אני זכיתי לאיזה מתנה מסבי שנפטר שהייתי בן 10, או הקים את טירת צבי בשנת 39, הוא עלה לפה באונייה האחרונה. הוא היה לתלמיד של הבניין ציון, הרבי מבובוב, והרבי שלו לא הסכים שהוא יבוא לארץ, והוא ברח ועלה והקים פה קיבוץ. עכשיו הארכיונאי של טירת צבי מצא כמה מכתבים שהוא כתב בשנת 42. וכאילו העלייה לארץ הייתה חתרנות נגד הממסד, באשר הוא. בין אם הממסד, אנחנו צריכים להבין, כלומר, פה היו החבר'ה הכי שובבים. כל הציונות בנויה על רדיקליות, בנויה על אליבך מסתברא. הממסד, בין אם הוא היה הממסד החילוני, זה כבר עלייה שלישית. עלייה שלישית, מדברים שהיא הייתה כולה עליית פליטים, לכן 40% באמת חזרו לשם, ועברו לארגנטינה וצ'ילה ולמרכז אירופה, ולמרכז אמריקה ולארצות הברית, 40% מפה עזבו. אבל בעצם הממסד באשר הוא, אין הממסד הדתי ואין הממסד הבונדיסטי, התנגדו לעלייה. העלייה זה לעולם אומר, יש לי הצעה אחרת של הנהגה. טוב, נראה איך נמשיך עם זה בשבוע הבא, בעזרת השם, שנראה מה זה חזון העצמות היבשות. זה מרגש שזה יוצא לנו בדיוק סביב ט"ו בשבט. אז נעצור פה לתתה.
הרבה עבודה לפתחנו היום.